המשתתפים מלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השלישי של הלכות ממרים. לאחר שבשני הפרקים הראשונים נתבהרה סמכותו העליונה של בית הדין הגדול, הרי בשני הפרקים הבאים מבאר הרמב״ם מדיני הזקן הממרה שהוא החכם החולק על בית הדין הגדול. ובתחילת הפרק הראשון שבהם מבאר הרמב״ם מדין הכופר בכללות התורה שבעל פה שהוא איננו נחשב לזקן ממרה ומיתתו ביד כל אדם אלא אם כן הוא נולד וחונך כך, ולאחר מכן מבאר הרמב״ם בהרחבה את דיניו של הזקן הממרה, מהם התנאים והמעשים שעושה המכילים עליו גדר זה שעליו הוא חייב מיתת חנק, ובאילו אופנים לא חל עליו דין הזקן הממרה אלא בית הדין יכולים לנדותו ולהקותו, תהליך חיובו של הזקן הממרה במיטה ואופן המתתו, והרמב״ם מסיים בכך שממיתים את הזקן הממרה ברגל משום שהוא אחד מארבעה שצריכים הכרזה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שאינו מודה בתורה שבעל פה, ולפי גרסה אחרת מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, דיינו שהוא כופר בכך שכל פירושי התורה והמצוות המצויים בידינו שם התורה שבעל פה, נמסרו לנו ממשה רבינו שקיבלה מהשם, הרי אדם כזה אינו זקן ממרה האמור בתורה, שזהו חכם המאמין בעיקר התורה שבעל פה, אלא שהוא מסרב לקבל את הכרעת והוראת בית הדין הגדול בעניין מסוים, שזקן ממרה חייב מיתת חנק בבית הדין, אך אדם שאינו מאמין כלל בתורה שבעל פה איננו בכלל זקן ממרה חייב מיטה בבית הדין, אלא הרי זה בכלל לאפיקורוסין, שהוא נחשב כמו האפיקורוסים המכחישים את הנבואה או האומרים שאין הקדוש ברוך הוא יודע את מעשה בני אדם, ולפי גרסה אחרת הרי זה בכלל המינים, שהוא דומה למינים שאילו אנשים הכופרים בקדוש ברוך הוא או בעיקרי האמונה האחרים, שאדם כזה מיטתו ביד כל אדם, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה שהוא נהרג ללא עדים והתראה וללא דיון בבית הדין. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, דהיינו שהוא לא שומר את דעותיו המשובשות לעצמו אלא הוא מפרסם אותם בציבור, שישנו חשש שהוא ישפיע לרעה על הציבור, הרי זה מורידין אותו לבור כדי שימות, וכל שכן שבאים נפל הבור לא מעלין אותו משם, ואף מונים ממנו לעלות כגון על ידי סילוק הסולם וכדומה. שהרי הוא כישר כל המינים והאפיקורוסים ואומרים אין תורה מן השמיים, דהיינו שהם כופרים אף בכך שהתורה שבכתב ניתנה למשה רבינו מאת השם. דאף אדם זה שכופר רק בתורה שבעל פה, דינו כאדם שכופר גם בתורה שבכתב. וכן דינו כמוסרין, דיינו יהודים המוסרים את חבריהם או את ממונם ביד גויים, והמומרין, ולפי גרסה אחרת המשומדים, שאילו העוברים על מצוות התורה לאחיס, שכל אילו אינם בכלל ישראל. דיינו שהם נחשבים כישראל שעברו עבירות, אלא יצאו לגמרי מכלל ישראל. ואינם צריכים להריגתם, לא עדים שיעידו על מעשיהם בבית הדין, ולא התראה על הריגתם קודם שיעברו, ולא דיינים שידונו אותם בבית הדין ויפסקו את דינם למיטה, אלא כל ההורג את כל אחד מהן עשה מצווה גדולה והסיר את המכשול, שרבכך הוא מונע מהם להטות את ישראל ולשבש את אמונתם. וכתב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה ובהלכות רוצח שכל אילו מעיקר הדין ראוי להורגם בסייף בפרסיה, אלא שבאם אין כוח בידו לעשות כן יסבב הריגתם בעלילות וזהו מורידים ולא מעלים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' במה דברים אמורים שהכופר בתורה שבעל פה מצווה להורגו, באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו העצמית ובדברים שנראו לו מדעתו, ולא משום שחונך לכך על ידי אבותיו אלא אדרבה אביו חינכו לתורה ויראת שמיים, והוא טעה בעצמו שהלך אחר דעתו הקלה, דהיינו שכפר בתורה שבעל פה בעצמו מחמת הדעת החלשה שלו, וכן משום שהלך אחר שרירות ליבו, דהיינו שהלך אחר תאוותיו, שכדי להצדיק את תאוותיו הוא שולל את התורה שבעל פה, וכופר בתורה שבעל פה תחילה, דהיינו שהתחיל לעשות זאת מעצמו ולא שנגרר אחר אחרים, כצדוק וויתוס שהיו תלמידיו של אנטיגנוסיס סוחו, שטעו בעצמם בדעותיהם הכוזבות וכפרו בתורה שבעל פה, וכן כל הטועים ונמשכים אחריו לדעות כוזבות, אף שהם אינם ממציאי השיטה, מכל מקום מכיוון שנתחנכו לשמור את התורה והמצוות כדין, והם מעצמם נמשכו אחר הכופרים בתורה שבעל פה, שהם כיתות הצדוקים והביתוסים, הרי אף הם בכללם ומצווה להורגם. אבל בני אותן הטועים ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות, ולפי גרסה אחרת ונולדו בין הקראים, אלו המאמינים רק במקרא שהוא התורה שבכתב, וגידלו אותם על דעתם התואה, הרי אנשים אלו שחינכו אותם מקטנות להאמין רק בתורה שבכתב, הרי נחשבים כתינוק שנשבע לבין הגויים, וגידלו הגויים על אמונת דתם הכפרנית, שהוא נחשב לאנוס כאשר הוא עובר על איסורי התורה. ואף על פי ששמע אותו תינוק אחר כך כשגדל שהיה יהודי וראה את היהודים ודתם. מכל מקום עדיין הוא כאנוס בכך שהוא ממשיך לעבור על מצוות התורה, שרי גידלו שובב הגויים וחינכו על טעותם, כך שאין זה באשמתו כלל מה שהוא מאמין באמונתם הכוזבת ועובר על המצוות. הרי כך גם אילו האוחזים בדרכי אבותיהם הקראים שטעו וכפרו בתורה שבעל פה, מכיוון שגידלו מקטנותם בחינוך זה, יש לחשבם כאנוסים במה שהם כופרים בתורה שבעל פה. לפיכך ראוי להחזירן בתשובה מאותם דעות רעות ולמושכם בדברי שלום, דיינו לא בדברי תוכחה קשים אלא בדברים רכים שיקרבו אותם לדברי התורה, עד שיחזרו לאיתן התורה, דיינו לחוזק ותוקף אמונת התורה האמיתית, ולא ימהר אדם לאורגן. דיינו שבאין מעין ברירה שאין מצליחים להשיב את אותם האנשים בתשובה והם מכשילים את הרבים, הרי צריך לאורגם, אך מכיוון שהם נולדו על טעות זו ואינם אשמים בכך, הרי צריך לעשות את כל ההשתדלות כדי להשיב בתשובה, ורק אם לא הצליחו בשום אופן והם מכשילים את הרבים, הרי אין ברירה אלא לאורגם. וכתב הרדב"א שהרמב"ם כתב זאת במיוחד על הקראים שהיו בזמנו, במיוחד במצרים מקום מושבו. ממשיך הרמב"ם בהלכה ד' שכאמור אילו הכופרים בתורה שבעל פה אינם הזקן הממרא שעליו דיברה התורה, אלא מצווה על כל אדם לעמיתם, באם הם לא גדלו להורים שחינכו אותם לכך. אבל זקן ממרא האמור בתורה בפרשת שופטים, שנאמר שם ואיש אשר יעשה וזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך או אל השופט, ומת האיש ההוא וביארת הרע מישראל, שהוא נקרא זקן ממרא משום שהוא מורד ומסרב בדברי בית הדין הגדול. הרי הזקן הממרא הוא חכם אחד מחכמי ישראל, שכפי שהתבהר בהלכה הבאה, מדובר בחכם שהגיע להוראה והוא סמוך להוראה בסנהדרין, שהגמרא לומדת ממה שנאמר בהקשר לעניינו של הזקן הממרא כי יפלא ממך דבר למשפט, במופלא שבבית דין הכתוב מדבר. דהיינו בחכם שהוא סמך להוראה, שיש בידו קבלה מרבותיו שקיבל מהם את התורה שבעל פה, והוא דן במידות שהתורה נדרשת בהם ומורה בדברי תורה כמו שידונו ויורו כל חכמי ישראל. וכמובן שהוא מודה בתורה שבעל פה והוא נוהג על פיה, וכך הוא מורה גם לאחרים, שבא לא מחלוקת בדין מן הדינים עם בית הדין הגדול, דיינו הסנהדרין גדולה של 71 דיינים היושבת בלשכת הגזית שבמקדש, בין אם משום שקיבל מרבותיו שלא כהוראת בית הדין הגדול, ובין אם דרש כך בעצמו באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, ולא חזר לדבריהם, דיינו שלא חזר בו מדעתו וקיבל על עצמו את הוראות בית הדין הגדול, אלא חלק עליהם והורה לעשות כפי שהוא סבר, ושלא לעשות כהוראתן של בית הדין הגדול. הרי גזרה עליו תורה מיטה, שזוהי מיטת חנק, ולפני שהורגים אותו הוא מתוודה על חטאו זה שחלק על בית הדין הגדול, וכך יש לו חלק לעולם הבא. וכדין כל חייבי מיטות בית דין שהם מתוודים על חטאם ומיטתם מכפרת עליהם, ושלא ככופרים בתורה שבעל פה שאין להם חלק לעולם הבא. ואף על פי שלחאורה אין לדייני בית הדין הגדול עדיפות מוחלטת עליו, שהוא דן לפי המידות שהתורה נדרשת בהן, וגם אין דנים במידות אלו. או כאשר הם נחלקים בדין שקיבלו מרבותיהם, הרי הוא קיבל מרבותיו כדבריו, והם קיבלו מרבותיהם כדבריהם. ואם כן, אף אם נאמר שפסקו הוא שלא כהלכה שהרי הם הרבים והוא היחיד, מכל מקום לחאורה לא היה צריך לחייבו מיטה על עצם העובדה שהוא חולק עליהם והוא מורה שלא כדבריהם. הרי התורה חלקה להם כבוד, דיינו שהתורה רצתה שדייני בית הדין הגדול יתקבלו כסמכות העליונה והמוחלטת בכל ענייני התורה, וזהו הכבוד המיוחד שהיא חלקה להם, שבאים חכם מורה כנגד הוראתם, הרי התורה מחייבת אותו מיטה. ואף אם רצו בית הדין הגדול שעליהם נחלק למחול על כבודן ולהניחו בחיים, הם אינן יכולים לעשות זאת, שהתורה גזרה לחייבו מיטה כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, שאין זה עניין של כבוד בעל מה שהתורה רצתה לתת לדייני בית הדין הגדול, שאז הם יכולים למחול על כבודם זה ולא להורגו, אלא התורה הקפידה על כבודם כדי שהם יהיו הסמכות העליונה המוחלטת והיחידה, שלפיכך כל החולק עליהם ומורה כנגדם חייב מיטה, כדי למנוע מחלוקות בעם ישראל, שכאשר יש סמכות עליונה מוחלטת שעל פי האישה כל דבר, הרי זה מונע מחלוקות. אך באם הם ימחלו לאדם החולק ומורה כנגדם אף שלא תיקבע הלכה כמותו, הרי הדבר עלול לגרום לכך שירבו החכמים שיחלקו על בית הדין הגדול, וכך ירבו מחלוקות בישראל. ולפיכך בית הדין חייבים להורגו, והם לא יכולים למחול על כבודם. ואתה מפרט הרמב"ם ומבאר באילו אופנים נעשה החכם לזקן ממרא. הלכה ח', אין זקן ממרא חייב מיטה על ידי בית הדין עד שיהיה חכם שהגיע להוראה. כתב הרמב"ם בפירוש המשניות שהכוונה שהוא ראוי להורות הלכה בכל התורה ומסוגל להכריע גם בשאלות חדשות הבאות לפניו. ורשי כתב שכוונה שהגיע לגיל 40 והוא גם למעשה סמוך להוראה בסנהדרין, דהיינו שסמכו אותו לדון ולהורות בכל התורה כולה, שאז הוא ראוי להורות בסנהדרין, אכן הוא צריך להיות למעשה דיין בסנהדרין, והוא מקבל גדר של זקן ממרא רק באם יחלוק על בית הדין הדין הגדול בדבר שחייבים על זדונו קראת, שבאים עבר על דבר זה במזיד הרעונשו בידי שמיים שהוא נחרט מחיי העולם הבא, וכן הוא מת קודם לגיל 50 וגם זרו נחרט, ועל שגגתו חייבים קורבן חטאת, וכך גם אם חלק על בית הדין בדבר המביא לידי עבירה שזדונה קראת ושגגתה חטאת, ופרטי הדברים יתבהרו בפרק הבא, והגמרא בסנהדרין לומדת זאת בגזרה שווה של דבר דבר מפער אליהם דבר של ציבור. או שנחלק עליהם בדיני תפילין, אף שאין זדונם קראת ושגגתם חטאת, וכפי שיתבהר בפרק הבא, הדבר נלמד בהלכה למשה מסיני, ויורה אותו חכם לעשות כהוראתו. דיינו שלא רק שחלק עליהם באופן עקרוני בהבנת העניין בלימוד, אלא גם הורה לאנשים לעשות כך למעשה, או שיעשהו בעצמו על פי הוראתו, ויחלוק עליהם כאשר אין הסנהדרין נתנו את ההוראה שעליה הוא חולה כאשר הם יושבים בלשכת הגזית שבמקדש. ואתה מביא הרמב״ם בהמשך ההלכה ובהלכות הבאות את כל המקרים שבהם לא מתקיימים התנאים המבוארים, וממילא לא חל עליו חיוב המיטה של הזקן הממרא, שבאם היה אותו חכם שאמרה על בית הדין תלמיד שלא הגיע להוראה, שלא הגיע לגיל או לידיעת התורה באופן שיהיה ראוי להיות מוסמך להוראה, או על כל פנים שלמעשה הוא לא הוסמך להוראה, והורה לאחרים לעשות כנגד הוראתם של בית הדין הגדול, הרי זה פטור ממיטה, שנאמר בפרשת שופטים כהקדמה לעניין הזקן הממרא, כי ייפלה ממך דבר למשפט. ומכאן שדין הזקן הממרא אינו חל אלא על מי שלא ייפלה ממנו אלא דבר מופלא. דהיינו שלא ייתלה ממנו אלא דבר שבאמת קשה להכריע את דינו. אך אצל תלמיד שלא הגיע להוראה, גם דברים פשוטים יותר הם נפלאים ומחוסים ממנו. וביאר הרמב"ם בפירוש המשניות בטעם הדבר שבאופן זה הוא פטור ממיטה, שזהו משום שבא באופן זה אבונו כפול וחמור הרבה יותר, שתלמיד זה אסור לו להורות כלל, ולא רק שהוא מורה הלכה, אלא שהוא מעיז וחולק על בית הדין הגדול, ועל אבון חמור כזה אין המיטה מחפרת. ורשי והמאיר ביירו שהטעם שפטרו ממיטה, משום שבאופן זה שאסור לו לדון אפילו דין אמת שאין בו מחלוקת, לא יבואו לטעות אחריו ולסמוך עליו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו' באופנים שבהם לא חל דין הזקן הממרא, שאף אם היה חכם מופלא של בית הדין, דהיינו שהוא סמך להוראה ויודע להורות גם בדבר קשה שהוא מופלא מאחרים, וחלק על בית הדין הגדול ושנה לעצמו במשנתו החולקת על בית הדין הגדול, ואף לימד לאחרים כדבריו, שלימד אותם את ההלכה לפי דעתו, אבל לא הורה להם לעשות כך למעשה, הרי זה פטור ממיטה, שנאמר בפרשת שופטים בעניינו של הזקן הממרא, והאיש אשר יעשה בזדון, לא שיאמר בזדון שלא כהוראת בית הדין, אלא יורה לאחרים לעשות שלא כהוראת בית הדין הגדול, שאז הרי הוא בכלל ואיש אשר יעשה בזדון, או שיעשה הוא בעצמו על פי דעתו החולקת אל בית הדין הגדול, שרק באופנים אלו הוכל עליו דין הזקן הממרא והוא חייב מיטה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, במקרים שבהם אין חל על החכם דין הזקן הממרא ואין ממיתים אותו, שבאים מצען החכם הסמוך להורה את בית הדין הגדול כאשר הם יושבים חוץ למקומן בלשכת הגזית שבמקדש, ושם הוא שמע מהם את ההוראה שלהם. ובאר ברמב״ם בפירוש המשניות שזהו אף כאשר הם היו בירושלים, אך הם היו מחוץ למקומם במקדש, וכתב הראש שכל הר הבית יכול להיחשב למקומם. התוספות בעבודה זרה כתבו שאף אם הם יושבים בהר הבית, באם הם נמצאים מחוץ ללשכת הגזית, הרי הדבר נחשב לחוץ למקומם. ולאחר ששמע את הוראתה מחוץ למקומן, אמרה עליהן, דיינו שחלק על דבריהם והורה לעשות או שעשה בעצמו כנגד הוראתם, הרי זה פטור מעונש מיטה, שנאמר בפרשת שופטים כהקדמה לעניין הזקן הממרא, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. מלמד שהמקום אשר יבחר השם שהוא המקדש גורם לו מיטה. דיינו שחיוב המיטה של הזקן הממרא הוא דווקא כאשר הוא חולק על בית הדין היושבים במקום אשר בחר השם, שזהו בית המקדש. אך באם היו בית הדין הגדול יושבים במקום אחר כשראו את דבריהם, הרי אף שנחלק עליהם אין לו דין זקן ממרא ואינו חייב מיטה. ואתה מבהיר הרמב״ם שכל אלו שנתבהרו בהלכות האחרונות, והם התלמיד שלא הגיע להוראה, החכם שרק מלמד אך אינו מורה לעשות, והחכם המורה לעשות שאמרה על בית דין הגדול כשהם מחוץ למקומן, וכיוצא בהם אופנים אחרים שבהם הוא אמרה על דברי בית דין הגדול, אך לא נתקיימו בו כל התנאים כדי שיחול עליו דין הזקן הממרא, הרי אף שהם פטורים מהמיטה, מכיוון שהם חלקו על בית דין הגדול ועברו בכך על האיסור שלא לסור מדבריהם, הרי יש רשות לבית דין הגדול לנדותם ולהפרישן מן הציבור כדי שלא ישפיעו עליהם. וכפי שמצינו במשנה בידיות, שהקוויה בן מעללל חלק על הסנהדרין בארבעה דברים, ונידו הסנהדרין, אך מכל מקום לא הרגו, מכיוון שלא הורה לעשות כדבריו. וכן יש רשות לבית הדין הגדול להקותם במכת מרדות, ולמונן בכלל מללמד לאחרים, ולא רק באותו העניין שהם חלקו בו. וכל הדברים הללו אינן בגדר עונש חובה החל עליהן, אלא כפי מה שיראה להן לבית הדין הגדול, שהדבר צריך לכך לצורך השעה, כדי לגדור בדבר שלא יבואו אנשים לחלוק על בית הדין הגדול וירבו מחלוקות בישראל. ובהלכה הבאה התבאר התהליך המביא זקן ממרה לידי חיוב מיטה ואופן הריגתו. הלכה ח' וכיצד דנין זקן ממרה בעת שיפלה דבר, דיינו שתתעלם אופן הכרעת ההוראה בדין מסוים, ויורה בו חכם המגיע להוראה, דיינו שהוא ראוי להוראה וגם מוסמך להוראה, בין בדבר שיראה בעיניו מצד הסברה או שלמד כך במידות שהתורה נדרשת בהן, ובין שהורה בדבר משום שכך קיבל מרבותיו, ושאר החכמים שבבית הדין שבעירו חולקין עליו, הרי הדין הוא שהולכים על פי הרוב, אך באם אותו חכם אינו מוכן להישמע להוראת הרוב, שהוא טוען בתוקף שהצדק עמו, הרי אין מאנישים אותו על כך, אלא הרי הוא והחולקין עמו עולין לירושלים ובאין לבית הדין שעל פתח הר הבית, שרנאמר וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם, ושם היו שלושה בתי דינים שהם הערכאות העליונות של עם ישראל לענייני ההלכה, שהערכאה הגבוהה ביותר הם סנדרי הגדולה של 71 דיינים היושבים בלשכת הגזית, ומתחתם היו סנדרי קטנה של 23 דיינים היושבת בפתח העזרה, וכתב רשי שהכוונה לפני פתח עזרת ישראל לפנים מעזרת אנשים, ומתחתם עוד סנדרי קטנה של 23 דיינים היושבת בפתח הר הבית, וכתב רשי שהם ישבו לפני מן החומה לפני עזרת אנשים. הרי אותו החכם יחד עם דייני בית הדין שבעירו שהוא חולק עליהם באים תחילה לבית הדין של פתח הר הבית ואומר לפניהם החכם החולק עם חבריו ודעתו ודעת החולקים עמו, ואומרים להן אותו בית הדין לזקן ולבית הדין שבעירו, כך הוא הדין, ומבאר התפארת ישראל את הטעם מדוע הנה מגיעים מיידית לערכאה העליונה שהיא בית הדין הגדול, שזהו כדי שלא להטריחה משום שעליהם מוטלת הנהגת כלל ישראל, ולפיכך הם שואלים תחילה את בתי הדין הנמוכים יותר, שבאים שמע אותו חכם את הוראותם של בית הדין היושבים על פתח הר הבית וקיבל מוטב, שבכך נפטרה הבעיה, ואם לאו, שאין ביד אותו בית הדין קבלה בדין זה, או שהם פוסקים את הדין, אך החכם אינו מסכים לשמוע גם להם, הרי באין כולן, החכם, יחד עם בית הדין שבעירו ובית הדין שעל פתח הר הבית, לבית הדין הגבוה יותר שמקומו בעזרת אנשים על פתח העזרה, דיינו עזרת ישראל, וגם לפניהם אומרים החכם ובתי הדין הנמוכים יותר את דעתם, ואומרים להם דייני בית הדין שבעזרה, גם הם כך הוא הדין, ואם קיבלו את הדין ילכו להם, ואם לאו, שאין ביד אותו בית הדין קבלה בעניין זה, או שיש להם קבלה ואותו החכם אינו מסכים לקבל גם את פסק הדין שלהם, הרי כולה נחכם ושלושת בתי הדין באים לבית הדין הגדול ללשכת הגזית שהייתה בעזרה, ששם יושבים הסנדרין של 71 הדיינים שמשם תורה יוצאת לכל ישראל. דיינו שזוהי הערכאה העליונה שעל פיה נקבעים פסקי דיני התורה לכל עם ישראל, שנאמר שם בפרשת שופטים, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, שכל יהודי מחויב להישמע להכרעתם של הסנדרין הגדולה יושבים במקדש. ובית הדין הגדול דן בדבר ומכריע ואומר להם כך הוא הדין, שבאים אין להם קבלה בדבר, הרי הם נושאים ונותנים בדבר ומחדשים בעצמם את הדין, באים מסכימים כולם לכך, ובאים לאו, הרי הדין נקבע על פי הרוב, ואומרים להם בית הדין הגדול, החכם ולדיינים של שלושת בתי הדין, כך הוא הדין, ובכך הוכרעה ההלכה באופן סופי ללא אפשרות לחלוק עליה ויוצאים כולן מבית הדין הגדול. ורק לאחר הכרעת בית הדין הגדול יכול לחול דינו של הזקן הממרה, שבאים חזר זה החכם לעירו ושנה ולימד כדרך שהוא למוד. דיינו שהמשיך ללמד על פי דרכו תחילה לא כפי שהורו בית הדין הגדול, הרי אף שאסור לו לעשות כן ובית הדין יכול לנדו או להקותו, מכל מקום הרי זה פטור ממיטה משום שלא הורה כן הלכה למעשה ולא עשה בעצמו כך. אך באים הורה לאחרים לעשות כדעתו נגד הכרעת בית הדין הגדול או שעשה הוא עצמו כהוראתו, הרי אז חל עליו הדין של זקן ממרה והוא חייב מיטה ואינו צריך התראה, שכאשר הוא עמד בפני בית הדין הגדול ושמע את הוראתם ולאחר מכן הוא הורה למעשה אחרת, הרי אף שלא יתרו בו לפני שהורה למעשה או עשה אחרת, הרי הוא חייב מיטת בית דין, וזאת בשונה משאר העבירות שאין חייבים עליהם מיטה או מלכות עד שיתרו בו קודם שיעשה את העבירה, ואף אם הוא תלמיד חכם הרי הוא צריך התראה. ובירוע מפרשים שמה שאין הזקן הממרה צריך התראה, ומשום שעמידת החכם הזה בפני בית הדין הגדול נחשבת כהתראתו. ודברי הרמב״ם כאן הם שלא כפי שכתב בפירוש המשניות, שפשוט הוא שאין זקן ממרה נהרג אלא בעידים והתראה. ויש הפרשו שכוונת הרמב״ם שבאים עשה כהוראתו, הרי הוא חייב מיטה ואינו צריך התראה משום אותו המעשה. אך עדיין הוא צריך התראה שלא לעבור על האיסור של זקן ממרה, הוא כפי שכתב בפירוש המשניות. ואפילו אם נתן טעם לדבר מדוע הורה או עשה כן, דיינו שהוא טוען שהוא חשב שאין איסור בדבר וכדומה, כך שלא חל עליו הגדר של זקן ממרה, הרי אין שומעים לו שרי שמע במפורש מבית הדין הגדול ואמרה את פיהם ולפיכך מותרה ועומדו, אלא כיוון שבאו עדים שעשה החכם כהוראתו כנגד הוראת בית הדין הגדול או שהורה לאחרים לעשות כן, הרי זה גומרין את דינו למיטה בבית הדין שבעירו, שלא נאמר לגבי זקן ממרה שתלוי בבית הדין הגדול, אלא לגבי ההמראה בהוראה. אך לאחר ששמעו מבית הדין הגדול והורה לעשות שלא כהוראתם, הרי גמירה דינו למיטה נעשית בכל סנהדרין קטנה של 23 דיינים ככל דיני נפשות. ומכל מקום, לאחר שנגמר דינו למיטה בבית הדין שבעירו, תופסין אותו את הזקן הממרה ומעלין אותו משם לירושלים, ואין ממיטין אותו בבית הדין שבעירו כשאר חייבי מיטות בית דין, וכך גם לא ממיטין אותו בבית הדין הגדול שיצא אל מחוץ לירושלים. דיינו שלאחר שהורו בית ישיבתם בלשכת הגזית והוא חלק עליהם ונתחייב מיטה, יצאו בית הדין הגדול אל מחוץ לירושלים. הרי אין ממיטין אותו במקום בית הדין הגדול שמחוץ לירושלים, אלא מעלין אותו לבית הדין הגדול שבירושלים, ומשמרין אותו שם במשמר עד שיבוא הרגל הקרוב, פסח, שבועות או סוכות, וחונקין אותו שממיטים אותו במיטת חנק, שבזקן ממרה נאמר בתורה ומת האיש ההוא, סתם מיטה אמורה בתורה היא בחנק, ועושים זאת ברגל בזמן שכל ישראל נמצאים שם כדי להרתיעם שלא ינהגו כמותו, שנאמר וכל ישראל ישמעו ויראו. לשון זו נאמרה בתורה בנוגע לבן סורר ומורה, ובנוגע לזקן ממרה נאמר בתורה וכל העם ישמעו ויראו, ויש הגורסים כך גם בדברי הרמב״ם כאן. ומכלל הפסוק הזה אנו למדים שמיטת הזקן ממרה היא דבר הצריך הכרזה, שצריך שמיטתו תהיה ידועה לרבים כדי להרתיעם מלעשות כן. וארבעה אחותים צריכים הכרזה להודיע את עונשם לרבים כדי שילמדו שלא לעשות כמעשיהם, והם זקן ממרה ועידים זוממין, שכאשר יתברר על ידי עידים אחרים שהעידו בשקר ועונשים אותם בכאשר זמם לעשות לאחיו כן יעשה לו, בין במיטה, בין במלכות ובין בממון, הרי צריכים להודיע על כך לכל הציבור. וכך גם המסית לעבוד עבודה זרה ובן סורר או מורה שעונשה מיטה וצריך להודיע על מיטתם לכל הציבור, שר בכולן נאמר ישמעו ויראו, שבזקן ממרה נאמר בפרשת שופטים וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידו נוד, בעדים זוממי נאמר באותה הפרשה והנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך, במסית נאמר בפרשת ראה וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך, ובבן סורר ומורה נאמר בפרשת כי תצא הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומתו וירתה הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו. אלא שאופן ההכרזה בהם שונה, שבשונה מזקן ממרה שכתב הרמב״ם שהאופן שבו מודיעים את מיטתו לציבור הוא על ידי שממתינים עד הרגל וממיטין אותו כאשר כל ישראל נמצאים בירושלים, וכתב המאירי שברגל אף מכריזים בפני הציבור על כך שהרגו, הרי בנוגע לעדים זוממים ובן סורר ומורה, כותב הרמב״ם שהורגים אותם מיד בבית הדין שבעירם, ואופן ההכרזה הוא על ידי שכותבים את העונש האנשו ושולחים זאת לכל ישראל, ובפשטות כן הוא גם בנוגע למסית. ובאמת נחלקו התנאים במשנה בסנהדרין באופן ההכרזה, שרבי עקיבא אומר שמשמרים אותו עד הרגל וממיטים אותו ברגל, ואילו רבי יהודה סובר שאין מענים את דינו, שכן הוא הדין בכל חייבי מיטות בית דין שאין מענים את דינם, אלא ממיטים אותו מיד וכותבים ושולחים על כך לכל ישראל. וכתב הכסף משנה שהרמב״ם סבר שמחלוקתם היא רק בנוגע לזקן ממרה, ופסק הרמב״ם כרבי עקיבא. אך בשאר הדברים מודה רבי עקיבא שההכרזה היא על ידי ששולחים זאת לכל ישראל. וכתב הלחם משנה שטעם השינוי בין זקן ממרה לבין השאר שמכריזים עליהם הוא, לגבי זקן ממרה נאמר גם ולא יזידו נוד, ומשמע שלגביו באה התורה לחייב הכרזה חזקה או גדולה יותר מבשאר הצריכים הכרזה, שזהו על ידי שממיטין אותו ברגל. וכאן מסתיים הפרק השלישי של הלכות ממרים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.